דקות בעושים צהריים. היום, אם לא שמתם לב, הוא יום ההתרמה השנתי של אגודת ניצן, שהוא יום חשוב מאוד בפני עצמו, והוא גם בזכותו אנחנו זוכים לשיחה עם אשת הרמטכ"ל בני גנץ, רויטל גנץ, שהיא מנכ"לית מרכז ההדרכה להורים ניצן בייבי. שלום רויטל גנץ.
צהריים טובים יעל.
קודם כל בואי נבהיר למי שמצפה עכשיו לשיחה על הרמטכ"לות, ומה חושב הרמטכ"ל על זה, ומה הוא חושב על כך, ולמה הוא עושה כך ולמה אחרת. ביקשת ואני נענית. לא, השיחה הזו לא תהיה על בעלך, על הרמטכ"ל בני גנץ, אלא על ניצן בייבי.
נכון. אני מודה לך שנענית לבקשתי.
נעצרתי באין ברירה, באין ברירה. מה זה ניצן בייבי? זה מספיק חשוב, מה זה?
כן, ודאי. קודם כל זה מאוד חשוב, לא רק מספיק. ניצן בייבי הוא בעצם שייך לאגודת ניצן, שאגודת ניצן, למי שלא ידע, היא בעצם עמותת הורים, שהוקמה לפני 50 שנה, והיא פועלת למען ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה. ניצן בייבי לקח את זה עוד צעד קדימה, ובעצם ניצן בייבי פונה להורים עם לקויות למידה.
למרות שהשם הוא ניצן בייבי, זה שם קצת מטעה.
את צודקת, את צודקת, השם הוא מטעה. היסטורית זה השם, היסטורית שזה רק 6 שנים בעצם.
Okay.
אבל הרעיון היה בעצם לפנות להורים וילדיהם בגיל הרך.
Okay.
אבל הפנייה להורים, כי ההורים הם אלו עם לקויות הלמידה, עם הפרעות קשב, הם יכולים להיות גם עם קשיי הסתגלות ותפקוד, והם הורים לילדים בגיל הרך. זה התחיל באמת להורים לילדים בגיל 0 עד 3, היום אנחנו מדברים על הורים לילדים
עכשיו,
בגיל 0 עד 3.
אתם הופכים אותם לקבוצה טיפולית כמה? איפה הבעיה של אנשים עם ליקויי למידה או קשיי, או
בחלק
קשיי של קשב? ההורות, כן, מתי?
איפה זה בא לידי,
איפה זה בא לביטוי בהורות?
שזו שאלה מצוינת, זו שאלה מצוינת, ולכן באמת כל כך מאוחר רק נגעו בהורות, כי אם תסתכלי רגע אחורה, אז יש המון המון מחקרים וכותבים ועוסקים גם בפרקטיקה בילדים ובוגרים עם לקויי למידה. יכולים לסרוק את זה אז כבר בגיל הגן, מאבחנים. אני בתואר הראשון שלי מרפא בעיסוק, אז עסקתי בזה הרבה. כבר בבית הספר ודאי שיש הקלות והתאמות, ובתיכון גם בצבא יש כבר התייחסות לחבר'ה בוגרים עם לקויות למידה בהתאמה כבר במבחנים ובעוד כל מיני דברים שאני בטח לא יודעת עד הסוף, וגם באוניברסיטה יש התאמות. אבל שבעצם אנחנו מגיעים להיות הורים, וכאן ראוי לזכור שלקות למידה זו בעצם א' זה דבר תורשתי ובית זה נוירולוגי, זאת אומרת זה לא דבר שעובר עם השנים.
כל אז בואי נגיד במשפט אחד, להורים עם לקויי למידה או קשיי קשב וריכוז, כנראה הם גם הורים לילדים כאלה בהרבה מאוד מהמקרים, לא?
יכול, א', זה יכול מאוד להיות. אני לא אוהבת להגיד בהרבה מאוד מהמקרים, כי שוב יש על זה סטטיסטיקות שונות ודעות שונות, אבל כן, יש בזה תורשה, והרבה פעמים גם ההורה בעצם מזהה את הלקות שלו, היות וחלק מההורים בכלל לא הובחנו בעבר, היה להם קשה, הם הוגדרו כאיטיים, או הוגדרו בכל מיני הגדרות בבית הספר, אבל לא הבחנו אותם. היום כשהם הולכים להבחן את הילדים והם נמצאים שם, הם מגלים גם את עצמם, את הקושי שלהם.
אוקיי, עכשיו מה קורה להם כהורים? מה זה אומר הורה לקוי למידה או עם הפרעות קשב? מה זה עושה לו כהורה ביחסו לילד? איפה הבעיה
אוקיי,
שלו?
אוקיי, שוב, אז רגע, אני אענה לך על זה, רק אני אסייג פה,
אוקיי.
שגם בתוך לקויות הלמידה יש טווח של לקויות וסוג של לקויות, אז זה לא אותו דבר לכל ההורים. וזה יכול להיות גם על זה נשען על עוד כל מיני דברים של חלקים סוציו-אקונומיים או סביבתיים. אז שוב, אני מדברת באופן מאוד כללי שלא כל אחד בהכרח ימצא את עצמו, אבל קודם כל יש את החלק של ההתארגנות שאנחנו כבר מכירים את זה, של קביעת סדר יום, של התארגנות, של להציב גבולות לילדים, כל החלקים שמחייבים הרבה הרבה התגייסות, הרבה קשב, הרבה מודעות. אז בחלקים האלה להורים עם לקויות הלמידה יכולים להתעורר קשיים יותר משמעותיים. שוב, קשיים שאפשר לטפל בהם ולעבוד עליהם.
עכשיו, מדברים להגיד רגע, לקויות למידה, אנחנו מדברים על דיסלקציה נגיד, או תופעות כאלה של הפרעות בקריאה או בכתיבה וכן הלאה, נכון?
כן, אז כן. הספקטרום הוא רחב, אז יש דיסלקציה והפרעות בכתיבה ובקריאה ובחשבון, בחישוב, וזה יכול היה לבוא לידי ביטוי גם בחלק של התארגנות וקביעת סדר יום.
שלא לדבר על להקשיב לילד, היכולת להקשיב למה שהילד אמר.
זה בדיוק נכון, את צודקת יעל. אנחנו אולי נקבל אותך גם לעבוד אצלנו.
לא, קחו אותי כפציינטית, אני מציעה לך שקודם תטפלי בי, רויטל גנץ. תטפלי בי קודם, אחר כך תתחילי לעבודה.
אוקיי. אבל באמת החלק של התקשורת, התקשורת הורי ילד נכנס כאן מאוד משמעותי. מכיוון שגם להקריא לילד סיפור כשנולד לך ילד והוא גדל ואתה רוצה לקרוא לו סיפור וקשה לך, אתה מרגיש חוסר ביטחון, כאן נכנסת הבעיה. בהמשך זה גם יכול להיות בעזרה בשיעורי בית וכולי, אבל גם החלק של התקשורת, כשהילד בכוונה התחלנו ובמודע ועם ועדת היגוי שגם מלווה את המרכז שלנו, וזה מאוד עמד חזק לגשת להורים בגיל הרך או כבר בהיריון.
אז מה אתם עושים? כן.
אז ההורים שמגיעים, באמת אנחנו, ההורים שמגיעים בהיריון, מה שנקרא, איתם אנחנו כבר עובדים על התארגנות לקראת הלידה. מה, איך לעשות את רצף הדברים, בקנייה של הדברים, איך לארגן את הבית, איך להתארגן בתוך המשפחה, עניין של תמיכה של משפחה מורחבת.
מה זה, פגישות שבועיות לשיחות? זה פחות או יותר מתכונת
הטיפול? אז אני אספר לך קצת על המרכז. המרכז הוא לא רק מרכז הדרכה, הוא גם מרכז העצמה, להורים עם לקויות למידה. ולמה העצמה? כי אנחנו רוצים לגעת בכל תחומי החיים שהם לא רק קשורים ישירות להורות, אבל הם מאפשרים איזושהי צמיחה שגם תשפיע על ההורות. וכך המרכז בעצם עוסק גם בפגישות פרטניות של הדרכה, גם בסדנאות קבוצתיות שהן יכולות להיות סדנאות להורים עצמם, כמו סדנה שנקראת הורות, איך עושים את זה. שהיא נכונה בעצם לכל אדם ללמוד איך עושים את ההורות הזו שאף אחד לא מכין אותנו, אבל כאן זה נעשה בצורה יותר מונגשת ומותאמת בהתאם לאוכלוסייה שנמצאת בפגישות. רגע, אני רוצה פה להוסיף עוד דבר, שדיברת קודם על איפה זה בא לידי ביטוי, ואמרנו לעניין של הילדים, סדנאות של הורים וילדים יחדיו, שאנחנו עובדים על איזשהו נושא ומתנסים בו אחר כך. דברים שהם באמת יותר מאפשרים לצמוח כהורים וכאנשים.
ההחלטה שלך להיכנס לתחום הזה, מה, יש מישהו בבית, במשפחה, עם ליקויי למידה או קשב וריכוז?
לא, ההחלטה שלי להיכנס, קודם כל, אני כרגע לא נכנס לזה, אבל ההחלטה להיכנס באה מתוך, קודם כל ברקע המקצועי שלי, אני מרפא בעיסוק בתואר ראשון ויועצת חינוכית בשני, ואני מכירה מאוד את התחום הזה. עבדתי כמרפא בעיסוק כל השנים עם ילדים, אז מאוד הכרתי את התחום הזה, גם אצל ההורים שראו את עצמם בתוך הילדים בעצם, ורק גילו את עצמם אז. ובעצם כשפנו אליי מניצן בייבי והציעו לי לבוא למקום שהוא מקום חדש, אין כזה בארץ ואין כזה גם בעולם של התייחסות כזו ספציפית לאוכלוסייה שצריכה, זה בעצם מתן מענה לצורך שחסר היום. אני מאוד התלהבתי, אני מודה, ופשוט עזבתי הכל והגעתי לשם, לניצן בייבי. זאת, כאן, זה איזשהו, זה חזון, ובעיניי זה חזון שהוא משמעותי וחשוב להורות, וכמובן לדור השני, לילדים, לחלק ההתפתחות של הילדים.
טוב, ובכל זאת אני אשאל אותך שאלה אחת ואחרונה, ותבחרי איך לענות עליה. את מחכה כבר לרגע שזה ייגמר, הכהונה שלו? של בני גנץ, מה מצאות מחכה כבר שזה ייגמר?
אז אני אענה לך רגע. אנחנו ביום ההתרמה של ניצן, ואני באתי כמנהלת ניצן בייבי, ובכל זאת אני אגיד לך שלא. אני לא חיה בציפייה ליום שזה ייגמר. אני חיה ביום, בציפייה לכך שבאמת יהיה טוב, ויגיעו להישגים הטובים שלא אני אקבע מים ולנכונים, ובזה אני אסיים, אבל בכל זאת אני איתי לך משהו קטן.
ושיעבור לו ולכולנו בשלום.
אני רוצה עוד לומר רק מילה קצרה, שהתחלנו במרכז ניצן בייבי, בעצם הוקם לראשונה בהרצליה, המרכז הראשון שלו, ואנחנו קוראים לזה מרכז, לא סניף, כי זה מרכז גם חברתי להורים, קבוצת שייכות, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי גם כאן, להרגיש לא לבד, לא להיות מבודד חברתית. ובעקבות מודל שבנינו, שהוא מודל חדש, הקמנו גם מרכז בקרמיאל עכשיו, של ניצן בייבי.
יפה.
וכעת פנינו קדימה בסיוע באמת של טובה סגול, יפה, שיזמה את זה מתוך היכרות אישית. משפחתית
כן.
עם הנושא.
כן, כן. אני מאוד מודה לך, רויטל גנץ, מנהלת ניצן בייבי.
אני מודה לך, יעל.
תודה
כל
רבה.
טוב.
ביי ביי.
חודש הכל זהב. גלי צהל מחבקת את האזרחים הוותיקים.
אומרים שהעולם שייך לצעירים. אז אומרים.
חודש שידורי מיוחד, שמוקדש כולו לגיל השלישי. אתם